הפרק הוקלט באדיבות הפודקאסט אחרי ההתנפצות, משחקי תפקידים במלסטרה. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרוד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע אני לא נמצאת באולפן בבית אריאלה, אלא אני נמצאת אצל גדעון ונבט שמערכים אותי, אז יכול להיות שהפרק יישמע מבחינת הסאונד קצת אחרת. השבוע אנחנו חוזרים לפרק שהתחלנו בשבוע שעבר, הפרק הוא המועצה של אלרונד, אם אתם קוראים את תרגום לבנית, או מועצת אלרונד, אם אתם בתרגום לוטם. עדיין אני נמצאת פה עם גדעון אורבך, היי גדעון.
ערב טוב.
גדעון, אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
אוקיי, אם נתחיל בפרט שהוא הכי מונדיין, אני עורך דין בחיים שמחוץ לפנדום. אני טולקינאי מאז גיל 14, שזה היה לפני הרבה מאוד זמן. אני אוהב מאוד כתיבה, אגם שלמרבה הצער, עד כה הספר היחיד שלי שיצא באמת לאור, עסק בהבראת חברות. אני היוצר של עולם הפנטזיה מלסטרה, והמנחה של הפודקאסט אחרי ההתנפצות.
אנחנו חוזרים לפרק שלנו בנקודה שאם עד עכשיו הסיפורים חלקם לפחות היו חדשים ומפתיעים לנו וגם לחלק מהנוכחים האחרים, עכשיו אני חושבת שאנחנו מגיעים לאיזשהו צי, מבחינת דברים שלא ציפינו שיקרו. גנדלף מספר מה קורה, סארומן, סיפור שרק אלרונד מכיר בינתיים. ביוני גנדלף שומע על מפלת גונדור ופוגש את רדגסט החום ליד ברי. קודם כל, זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את הדמות של רדגסט. גדעון, מה תוכל לספר לנו עליו?
רדגסט הוא אחד מחמשת האיסטארי, הקוסמים שנשלחו בידי הוולר במערב אל הארץ התיכונה, כדי לסייע לעמים החופשיים ללחם ברוע. החמישה הם סארומן הלבן, שעכשיו מזכירים אותו, שהוא הבכיר וראש המועצה, גנדלף האפור, רדגסט החום, ושני הקוסמים הכחולים שנשלחו לארצות המזרח בתפקיד מאוד דומה לשל גנדלף, כנראה שהם נכשלו וכנראה עבדו. העדות הברורה ביותר לכישלון שלהם הוא שבני האדם מהמזרח מתייצבים לצד סאורון, מה שכנראה לא היה קורה אם הקוסמים הכחולים היו מצליחים.
רדגסט, שכנראה מעולם לא שמע על הפלך, הגיע לחפש את גנדלף כדי לספר לו שהנזגול מסתובבים ומחפשים את הפלך. סארומן הלבן הוא זה ששלח את רדגסט עם המידע הזה לחפש את גנדלף, למקרה שהוא צריך עזרה. המפגש הזה התרחש ביום אמצע הקיץ, וכשהם נפרדים, גנדלף מבקש מרדגסט שכל דבר שהחיות מגלות יעבור אליו ואל סארומן.
כי רדגסט, היכולת שלו זה להתיידד ולשתף פעולה עם בעלי חיים, אבל לא, למי שטועה, אין לו מרכבה רתומה לארנבים.
היכולת הזאת היא בלי המרכבה נשמע לי הכי שווה. אני גם הייתי רוצה את זה. בשלב הזה נראה שגנדלף מתמלא בתקווה. הוא חושב שסארומן רוצה לעזור לו. אז כבר למחרת גנדלף רוכב לאיזנגרד, שמתוארת כמעגל צוקים ובמרכזם הצריח אור טנק, שהוקם על ידי אנשי נומנור. למעגל איזנגרד יש רק שער אחד. כשגנדלף מגיע הוא מפחד ולא יודע למה. מתוך הספר, הנה באת גנדלף, אמר בכובד ראש, אך דומה היה כי אור לבן מרצד בעיניו, כמו צוחק הוא צחוק קר בלבבו פנימה. זה כמובן מה שסארומן אומר. אכן באתי, אמרתי, לבקש את עזרתך באתי, סארומן הלבן, ודומה כי הכעיסו התואר הזה. האמנם כן הוא, גנדלף האפור, לגלג, לבקש עזרה? אין חיזיון לא נפוץ הוא שגנדלף האפור יבקש עזרה, כי אין כמוהו ערום ונבון דעת, משוטט בארצות ומתערב בכל עניין ועסק, בין שלו ובין שאינו שלו. התבוננתי בו משתאה, אבל אם לא את אוני, אמרתי, מתרחשים את הדברים המצווים עלינו לעשות יד אחת. ייתכן, אמר, אך במאוחר גמלה בך המחשבה הזאת. כמה זמן, תוהה אני לדעת, העלמת מפניי, מפני ראש המועצה, עניין בעל חשיבות שאין גדולה ממנה, ומהו שהביאך עכשיו ממקום רבצך בפלך. גנדלף רוצה את שיתוף הפעולה של סארומן, ולרגע סארומן עוד מנסה להציג את הדברים כאילו גנדלף הוא זה שהסתיר ממנו מידע. מאוד מהר אבל אנחנו מבינים שסארומן הוא לא מה שחשבנו. הוא צוחק על רדגסט ואומר שכל תפקידו היה לגרום לגנדלף להגיע. סארומן מציג את עצמו כיוצר הטבעות וכרב גוני, ולא לבן. היה לי פה איזשהו רגע שגם לפני זה דיברת על הצבעים שיש. זה התחיל להרגיש לי קצת כמו דירוג של חגורות בג'ודו, ניסיתי להבין אם יש פה איזשהו מסר של הצבעים עצמם.
ולא ספק, הסארומן הלבן אמור הבכיר מכולם, והוא עומד בראש המועצה. אז כן, לחברי המועצה יש צבעים, סארומן במקור, כמו שאמרתי, סארומן הלבן. לעומת זאת, מה שלא היה, וסארומן נכניס אחר, זה הייצוג הצבעוני. הייצוג הצבעוני אצל טולקין הוא כבר חלק מההידרדרות של סארומן, שהחליט שלבן הוא, זה מיושן ונאיבי, או כלשון אמזון, לא תקין פוליטית, והוא כופר יותר ויותר בייעוד ובתפקיד שלו.
ביחד עם השינוי בצבע, הוא גם משנה קצת את האג'נדה, ועכשיו מגיע הרגע הקלאסי בו הנבל של הסרט מספר לנו על התוכנית המרושעת שלו, בתקווה שהגיבור יחליף צד או ימות. סארומן חושב שהגיע שעתם למשול ולחבור לשליט האפל.
לדעתי זה יותר מורכב. יש כאן הרבה יותר מאיזה נאום קלאסי של איזה נבל בסרט של מרוול. סארומן לא בהכרח משקר, בכך שהוא סבור, לפחות כחלק מהניתוח שלו, שהוא להבדיל מהניתוח הרבה יותר אמוני של גנדלף, הניתוח הסארומני עוד לפני שהוא הושחת לגמרי, הוא ניתוח לוגי וקר מאוד. וכן, הוא באמת סבור, הוא לא משקר, שלדעתו לקוחות הישנים אין הרבה סיכוי או אין סיכוי בכלל. יש כאן ממש נאום של כפירה, שבו טולקין מרפרר או לועג לטיעונים מודרניסטיים, שהוא שמע המציאות מהאנשים שהוא תאב, ואגב, זה לוקח תפקיד גם במסות שטולקין כתב מחוץ לשר הטבעות, כמו בעלה של קטנוני או המיתופיה, ששם הוא מתעמת עם טיעונים מאוד מאוד דומים, לוגיים, מודרניסטיים וקרים. אני רואה בזה גם התייחסות כמעט נבואית של טולקין, לאלו מתוך המערב שהם עשו המורשת של עצמם וירצו להמיר אותה בצבעים אחרים ולשפץ אותה, כדי להתאים לעידן הצעיר והנאור. שוב, אהם, אמזון, אהם.
סארומן אומר לו, יהיה בזה מן החוכמה, גנדלף. יש תקווה בדרך הזו. אולי נצטער על מעשה אבלה, העלולים ללוות את דרכו. אך נשבח את המטרה הסופית, הנעלה, דעת, מרות, סדר. כל אותם דברים שנואשנו מלהשיגם, שכן ידידים עצלים או חלשים עקבו בעדנו, במקום להושיט עזרה. אין צורך שיחול, אף לא יחול, כל שינוי של ממש בתוכניותינו. השתנו רק האמצעים. לא הבנתי. אלה המטרות שלשמן הגיעו המאיה, או שסארומן עיוות את הסיפור? מי הם הידידים שלטענתו עקבו אותם?
כבר דיברתי קודם על מרירות שסארומן וגם השתחצנות שסארומן צבר עוד לפני שהוא השחט לגמרי על בני הברית המקוריים שלו. אותם כוחות שוקעים שהוא לועג להם מייצגים את המערב. זה גם בני הלילית וגם אנשי המערב שקורא להם בלאג, אם כי זה לא לגמרי שקר, זרע נומינור השוקעת. גם טולקין אומר את זה בדרך אחרת שנומינור נחלשת. סארומן לא לגמרי משקר, כמו שאמרתי, הוא מנתח בצורה קרה ולוגית את מה שהוא רואה.
סארומן רואה איזושהי מטרה לנגד עיניו ולדעתו כל האמצעים קשרים. האם אני חושבת שגנדלף יחבור אליו? כמובן שלא. מה ששמתי לב שהוא אומר, נוכל לחבור אל השליט ההוא. זה אומר שהם לא חברו עדיין? הוא מקווה להצטרף אליו?
בספר לפחות, להבדיל מההצגה הרבה יותר פשטנית שזה בסרטים של ג'קסון, סארומן, כמו שאמרתי בספר, עד שלב מסוים הוא משחק משחק משל עצמו, אולי משחק כפול, אפילו משחק משולש, והוא משתעשע ברעיון להיות מתחרה ולא סתם עוד משרת של סאורון. או לפחות לשחק את המשחק כפול ולשמור על עצמו את האופציה לבגוד בסאורון. למשל, הדרך הכי טובה לזה, אם במקרה סארומן ישיג את הטבעת, ואז יפעיל אותה דרך העוצמה האדירה שלו, אולי הוא משתעשע ברעיון, וזה לא לגמרי מופרך שהוא יוכל להחליף או לשעבד את סאורון, או כמו שאמרתי, לא יודע אם זה יקרה או לא, אבל סארומן משתעשע ברעיון.
סארומן מבין גם שהפרשים מחפשים בפלך, וגנדלף מסתובב שם, אז כנראה הוא יודע איפה הטבעת. גנדלף אומר שיש רק טבעת אחת, ובהתאם רק אחד יוכל למשול.
אצל הכוח האפל, אחד מכללי היסוד במבוא לכוח האפל, לכוח האפל אין חברים, יש רק כפופים.
זה יהיה או סאורון או סארומן. סארומן קולט גנדלף במצפה הכוכבים בראש האורטנק, וגנדלף רואה שהעמק מלא זאבים ואורקים. איך הוא לא ראה את זה שהוא נכנס?
הוא נכנס במהירות ולא בדיוק יכול היה לעשות סיור. מה גם שהוא שואל הגג חודשים במהלכם הבגידה של סארומן הולכת וקורמת אור וגידים. עם זאת, גם בהמשך נראה, הרי יש הבדל למה שרואים כאשר דוהרים דרך, עם סוס דרך השער וישר מגיעים למגדל, לבין מה שרואים במבט על ובטח יש לך זמן להסתכל. אבל נראה בהמשך שכמה עמדות מפתח כמו השמירה על השער, גם בשלב מאוד מאוחר, סארומן משאיר בידי בני אדם שנאמנים לו, והוא סומך עליהם יותר מאשר הוא סומך על האורקים.
התקווה של גנדלף היא שפרודו יצא כבר לדרך, אבל זה לא קרה, כי ברלימן לא שלח את המכתב. אני מבינה יותר ויותר כמה לפחות החלק של המסע עד ריבנדל יכולה להיות אחרת אם המכתב הזה היה נשלח בזמן. בשלב הזה, פרודו נזכר בחלום שלו על המגדל, והוא מבין שהדמות שהוא ראה בראש המגדל היא גנדלף, אבל החלום מגיע אליו במרכאות באיחור. כאילו יש בזה משהו מעניין, זאת אומרת שזה לא היה חלום, זה היה ממש איזשהו חיזיון של משהו שקרה, בניגוד לדברים אחרים שכן הייתה להם סמליות, אבל נכון לעכשיו אני יודעת שהם חלום ולא...
הייתי אומר שקשה, אומנם קשה להבדיל, ודאי בעולם שקסם וברואים על טבעים משחקים בתפקיד, אבל אפשר אולי למתוח איזשהו קו גס, ולמר שחלום זה משהו שנטוע בזיכרונות שלך, עצמך, שאתה מפרש ומאבד ומצרף אותם לדברים אחרים שראית, וחיזיון זה משהו מבחוץ, הוא מראה לך דברים שאין לך שום סיכוי לדעת את זה מתוך הזיכרון שלך.
הוא לא ידע שזה חיזיון, כי הוא לא זיהה את הדברים. עכשיו, אבל אולי זה טיפה מוזר לי איך הוא לא זיהה את הדמות של גנדלף, אבל יכול להיות שאולי זה לא היה חלום כל כך ברור. בכל מקרה, למזלנו, רדגס לא עבר לצד האפל. הוא באמת חשב שסארומן מנסה לעזור לגנדלף. הוא נענה לבקשתו של גנדלף להעביר אליו מידע בעזרת החיות, ושלח אל גנדלף אית בשם גואהיר משוכני הערים עם מידע. גואהיר מצליח לסט את גנדלף מהצריח ועד אדורס אל שליט רוהן. אנשי רוהן משלמים מס למורדור בסוסים.
או זו לפחות השמועה עליהם, אם כי השמועה הזאת כנראה תוכחש אחר כך בידי כמה וכמה אנשים.
הם עוד לא תחת שליטתם, אבל הם כנראה עוד יהיו, הכוונה תחת שליטת מורדור.
זה ממש לא ברור, אבל אנחנו נראה שהרוע כבר פועל שם, כמו ביותר מדרך אחת.
אז יש לנו פה איזושהי השלמה על החלום של פרודו, נאמר לנו שגוואהיר הוא שר הרוחות.
הוא פשוט ראש הנשרים אצל אבנית, העיתים אצל לוטם.
הוא מספיק חזק כדי לשאת אדם גדול ויכול לתקשר.
הם מופיעים גם בהוביט, הם יודעים לדבר. העיתים האלה או הנשרים יודעים לדבר. הם גם מדברים עם הגמדים ועם בילבו בהוביט.
אנחנו שומעים פה על אולי לא דמות ספציפית, אבל אנחנו שומעים פה על אנשי רוהן. האם יש איזה שהם דברים שאנחנו יודעים עליהם?
זה אחד האזכורים הראשונים שלהם בספר. הרוהירים הם עם של אנשי צפון. הם קרובי משפחה רחוקים ומיוחסים פחות של אנשי המערב או הנומינורים, שכמה מאות שנים לפני העלילה של שר הטבעות, כבר בחלק השני של העידן שלנו, של העידן השלישי, אחד העממים האלה ירד דרומה וקרת ברית עם גונדור נגד אנשי המזרח. למעשה ניתנה להם איזה ארץ בגבולות של גונדור, ולמעשה כמו מלאכה וסלית בימי הביניים שמגינה על אחת הגבולות של האדון היותר גדול, וכמו באמת שבועות האמונים, כשיש בשבועות האמונים בימי הביניים, הם חובתם לבוא לעזרת הסניור שלהם בעת הצורך. כמו שאמרנו, חוזה פורדלי קלאסי.
כשגנדלף מגיע לרוהן, הוא לא מתקבל שם צורה מדהימה. השקרים של סארומן כנראה משפיעים עליהם.
בהחלט.
הם כן נותנים לו לבחור סוס ולהתחפף משם. וגנדלף לא פרייר ובוחר את הסוס הכי טוב שנקרא שדופקס או שדופקס?
שדופקס אצל לבנית, סקדופקס אצל לוטם.
אנחנו רואים פה איך מי שהיינו מקווים שיהיה בן ברית, בעצם נמצא תחת השפעה של כוחות אפלים. הצל הולך ומשתלט גם מצד סארומן וגם מצד סאורון.
אנחנו רואים את זה שוב ושוב 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 בפרק הזה. כל פעם רואים שעוד משהו נפל הצל. סארומן בגד. בני המזרח מתארגנים ולוחצים על הגבולות של דייל. אפילו דייל והגמדים נתונים באיומים לגרום להם להחליק לצד של סאורון ולעשות את העבודה שלו. סאורון, כמו שאמרתי בהתחלה, לא עובד רק בפלך, הרשת שלו פרוסה בכל מקום, בכל מקום בצורה אחרת. ואיפה שהוא לא נמצא, אז סאורמן, שעדיין כנראה משתעשע המחשבה שהוא עובד עבור עצמו, עושה את העבודה במקומו.
אני מתחילה להבין שכשאנחנו מדברים פה על כוחות אפלים, זה כוחות ברבים, זאת אומרת, אין לנו אויב אחד, יש לנו כל מיני אויבים, הכוחות שלהם פרוסים בכל מיני מקומות, הם לאו דווקא בשיתוף פעולה כרגע, יכול להיות שהם יתאחדו אחר כך, אנחנו פה בסמטוחה.
למעשה, אם אנחנו חוזרים לסילמריליון, כוחות הרוע כולם נובעים משר האופל הראשון והגדול ביותר, שזה מורגות, שזה הוולר שנפל לאופל. סאורון היה בעידן הראשון מעין שר הצבא שלו, המשרת מספר אחד שלו. כיום זה קצת פחות מסודר, סאורון אמנם זה כוח האופל החזק ביותר, הרבה מאוד מהכוחות האחרים משועבדים לו, כמו כל המלאכים במזרח ובדרום, כמובן הנזגול שהם רוחות הרפאים שמשועבדות לו, הרבה אבל לא כל האורקים, אבל יש כל מיני כוחות זדון, כמו האורקים במקומות יותר שכוחים, ואולי גם משהו שמסתתר איפשהו מתחת להרים שעוד ניתקל בו באחד הפרקים הבאים, שהם כוחות רוע שמשרתים לכאורה את עצמם, וסאורון נמצא באמצע, הוא מאמין שהוא משרת את עצמו, אבל למעשה הוא הולך ונופל לתוך הרשת של סאורון.
אז גנדלף מעדכן אותנו קצת מה קרה מבחינת זמנים, הוא יצא מרוהן ביום שבו פרודו יצא מהוביטון, הוא הגיע לפלך כשפרודו הגיע לשפלות הטלים, הוא גם ידע שבזמן הזה הפרשים התפצלו בחיפושים. גנדלף הגיע לבקלנד ולבית של פרודו בקריק הולו, ולרגע הוא חשב שהפרשים הגיעו אליו, ואז הוא החליט לעקוב אחרי הפרשים לברי. הוא מגיע לשם יום אחרי שההוביטים יצאו מברי, שמח לגלות שהם חברו לפסען או הצעדן, ומרשה לעצמו לישון שם בלילה. גנדלף עשה כמעט את כל המסלול שעשו ההוביטים, מלבד היער העתיק ושפלות הטלים, שהוא לא פיזית היה שם, קצת התאכזבתי שהוא לא העניש את ברלימן. אני עדיין חושבת שמגיע לו לחטוף לפחות קצת על כל הבלגן שהוא עשה.
טוב, זאת לא רולינג שאתה הופכת אותו כנראה לנמייה למשך כמה זמן.
גנדלף רוכב לפסגת הרוחות, פוגש את הפרשים ביום, והם נסוגים מפניו, אך כשיורד הלילה הם תוקפים אותו בטבעת העתיקה של אמון סול, ובבוקר הוא מצליח להימלט. ארבעה פרשים עוד עוקבים אחריו, חלק מהדרך, ובזכות זה, במרכאות רק חמישה פרשים, תקפו את החבורה שלנו בגבעת הרוחות. לקח לגנדלף 14 ימים להגיע מפסגת הרוחות לריבנדל, והוא נפרד בדרך מהסוס שלו ושילח אותו בחזרה לרוהן. הוא הגיע לריבנדל 3 ימים לפני החבורה. זה ככה הלוחות הזמנים שלנו. קודם כל, יש לנו פה סגירה סופית, פרודו וארגורן צדקו שהם חשבו שגנדלף היה בפסגה ונלחם. אני לא כל כך הייתי בטוחה למה לקח לו 14 ימים לחלק הזה של הדרך. סבבה, מתישהו נפרד מהסוס, אבל הסוס שלו היה אמור להיות מאוד מהיר.
מה שאני אומר פה, שאחד הדברים המאוד יפים אצל שתורמים לאימרסיה בעולם של שר הטבעות, זה שהוא להבדיל מכל מיני יצירות אחרות או עיבודים אחרים, לא מציג אנגלים או אמריקאים מודרניים שהתחפשו עם חרבות וגלימות. טולקין באמת מציג לנו עולם עתיק שבו אין אינסטנט, למרחק ולזמן יש משמעות, מסעות לוקחים זמן, בוודאי למי שאין לו סוס, למידע לוקח זמן להגיע ולפעמים דברים מוכרעים בגלל זה. וזה משהו שהיום שכחו אותו, אבל עד לפני כמה דורות, זה היה מאוד חשוב. אם נחזור רגע לעולם שלנו, אפילו בתחילת מלחמת העולם הראשונה, ב-1914, אחד הקרבות הכי גדולים והכי מכריעים הוכרע כפי שהוכרע, כי שליח מהצד הגרמני שנועד להביא פקודה מסוימת התעכב, לקח לו כמה ימים יותר מדי לפני שהגיע הפקודות הנכונות, ואז כבר היו רכבות. ומטוסים נכנסו באמצע המלחמה. לא כבר מדובר רק על סוסים. אז תחשבי על עולם שאין בו טלגרף ורכבות. אז אם נחזור לגנדלף, הוא נאלץ לסטות מהדרך כדי להשיח, מדרך המלך להשיח מנה את הנזגול, ואז הוא מנסה את כוחו במעקף. שהוא מוביל אותו לאזור שהוא פשוט, זה ביצה, היא בלתי אווירה לסוסים. וכמו שהיו רבים כאלו, גם בעת העתיקה, מהביניים במציאות, לפעמים קרבות הוכרעו בגלל שפרשים נכנסו לאזור שסוסים לא יכלו לתפקד בהם. ולכן הוא נאלץ להיפרד מהסוס, ומדשדש בביצות, ולדשדש בביצות, בעתן מורס, זה לוקח זמן.
באמת הוא מגיע רק 3 ימים לריבנדל, הוא היה די קרוב אליהם, אל החבורה, בהרבה נקודות, אבל כמובן שהוא לא פגש אותם ולא התאחד עם פרודו עד הרגע שהם בריבנדל. גנדלף, ואולי בעצם טולקין, מתנצל על הנאום הארוך. כמעט חצי מהפרק זה דברים שגנדלף מספר לנו. הוא רצה להסביר למה הוא לא הגיע, ונראה לי שהתירוץ שלו היה בהחלט מוצדק. אלרונד אומר שמסוכן להעמיק בחקר מעללי האויב. דיברתי על זה קצת בפרק עם דני, שעצם הלמידה על משהו חושפת אותנו לדבר הזה, והנה זה בדיוק מה שקרה לסארמן כשהוא חקר על הטבעות.
מה שיש לנו כאן זה מוטיב, או דילמה שמתלבטים בה לא מעט, לא רק ביצירות פנטזיה, אלא גם המציאות, שנוגעת לשאלה האם נלחם באש עם אש. כלומר, האם כשיש לנו יריב חסר מוסר ומעצורים שמבצע מעשים אכזריים, האם להחזיר לו לגמולו ולהסתכן להידרדר לרמה שלו, או לשמור על מוסריות, מה שנכרוע מקנה לאויב יתרון? אז מה עושים, לא צריך ספרי פנטזיה בשביל זה, מה עושים טרוריסטים שיורים טילים כשמסתתרים אחורי אוכלוסייה אזרחית? האם צריך לנהוג כפי שנהגו בעלות הברית במלחמה נגד גרמניה הנאצית, שהשיבו על הפגזות הטרור של היטלר בזה שהם מחקו ערים גרמניות שלמות מן האוויר, כולל אנשים והילדים, ועוד ועוד ועוד. והדילמה הזאת והחשש שגלום לצידה, ואם את מחפשת ציטוט, יש ציטוט שנדמה לי שהוא הגיע מניטשה, אבל אני לא בטוח, שמי שמביט לתוך התהום, התהום מביטה אליו בחזרה, ומי שנלחה מפלצות, עליו להיזהר פן יהפוך בעצמו למפלצת. הדילמה הזאת משחקת תפקיד בלא מעט יצירות, כולל בתחום הפנטזיה. טולקין לוקח עמדה מאוד ברורה, יש שיאמרו די פשטנית, וכל מה שנוגע בלהימנעות מצעדים מפוקפקים, גם במחיר של מתן יתרון לאויב. לעומת זאת, אם תראי כותבים כמו ג'ורג' מרטין ממשחקי הכס, או שם המלא שיר של אש ושל קרח, הם הרבה יותר אמביוולנטים. וכל מי שקרא את הסיפור של הוד, אצילות הרוח והמוסר הלא מתפשר, אדון אדארד סטארק, ואיך הוא סיים, יודע בדיוק למה אני מתכוון.
אלרונד מדבר על היער העתיק, הוא מספר שמה שנותר ממנו הוא רק חלק מהשלוחה הצפונית. יש פה איזשהו ציטוט, שזה משהו שגם דיברנו עליו קצת באחד הפרקים עם איגור. היו ימים וסנאי יכול היה לדלג מעץ אל עץ, מן המקום הקרוי היום הפלך, ועד לארץ דון, מערבה מאיזנגרד. הוא מדבר על שמותיו השונים של תום בומבדיל, לדוגמה, ירווין בן אדר, שהמשמעות שלו היא העתיק מכל חסר האב, וגם דיברנו על זה שתום בומבדיל, דמות אולי הכי עתיקה שיש לנו, הוא חושב שחבל שלא הזמינו אותו למועצה, אבל גנדלף אומר שהוא לא היה מגיע, והוא נשאר בתחום שלו. אז יש לנו את ארסטור, שמציע לתת לבומבדיל לשמור על הטבעת, אך גנדלף אומר שתום לא היה רוצה את זה, וגלורפינדל מסביר שזה לא פתרון, אלא רק דחיית הקץ, שלא נדבר בכלל על זה שיהיה קשה להביא עד אליו את הטבעת. אני לא הייתי חושבת על בומבדיל כאופציה לשמור על הטבעת, אבל עכשיו עולה בשאלה שדומה קצת לשאלות שילדים שואלים אותי לפעמים במוזיאון הטבע. נגיד, והטבעת הייתה אצל בומבדיל. אם אנחנו מגיעים למצב של קרב בין בומבדיל וסאורון, מי מהם ינצח?
בסופו של דבר, לדעתי, סאורון. בומבדיל הוא עתיק ורב כוח, אבל אצל טולקין, טולקין זה לא מרוול, ואף אחד לא יכול לעמוד לבדו מול כל העוצמה של הכוח האפל.
בכל מקרה, לא פתרון מוצלח, לא פתרון רלוונטי. מה שגלורפינדל מציע עכשיו זה לשלוח את הטבעת מעבר לים, או להשמיד את הטבעת. אלרונד אומר שהיא שייכת לארץ התיכונה, ואין להם האמצעים להשמיד אותה. אלרונד אומר שעליהם ללכת בדרך קשה ולא צפויה, ולשלוח את הטבעת אל האש במורדור כדי להשמיד אותה. אני חשבתי שזאת הייתה התוכנית מלכתחילה, לא?
אבל דנו בכל מיני חלופות.
בורמיר, שכבר ניסה לרתום לגונדור נשק שיעזור להם, מציע עכשיו שהם ישתמשו בטבעת כנשק. אז אלרונד אומר לו, אין אנו יכולים להשתמש בטבעת השליטה. את זאת יודעים אנו היטב. לסאורון היא שייכת. הוא לבדו יצרה, וכל כולה זדון. מי שינסה להשתמש בטבעת, יושחת, וגם ינצח את סאורון, פשוט נקבל שליט אפל חדש. אלרונד וגנדלף אפילו לא רוצים לגעת בטבעת כדי להיעזר בה. אני הרגשתי שבורומיר כנראה לא מבין עד הסוף את הטבעת, אחרת הוא בכלל לא היה מציע פתרון כזה. ולמרות כל הסיפורים שנשמעו במועצה, שלי זה הרגיש שהם נתנו תמונה די שלמה וברורה, עדיין עולים כל מיני רעיונות בקשר לטבעת, שהם לא מרגישים לי רלוונטיים.
בומר מייצג במידה רבה את הגישה שדיברתי עליה קודם, מעבר זה שהוא גונדורוצנטרי. הוא לוחם, הוא מכיר את שדה הקרב, הוא בניגוד לכל מיני שרים ובני לית שיושבים טוב, אי אפשר לומר היכלות הממוזגים שלהם, אבל שיושבים אי שם בריבנדל, מבחינתו, יתרון פרקטי, כן, בוא ניתן לאויב יתרון פרקטי, מבחינתו זה חברים מתים, ואובדן כל מה שיש לך, כי הוא מכיר את שדה הקרב, הוא מבין שסאורון הולך להתחזק. זה לא סתם עניין אקדמי שיפי נפש דנים עליו הרחק משדה הקרב. דנטור, האבא שלו שכבר דיברנו עליו, התייחס לזה בהמשך בציטוט מאוד קולע. הוא אומר, לעתים המוות הוא מכירה של הצילות. כך או אחרת, טולקין אומנם, כמו שדיברנו קודם, שולל את הגישה הזאת. אבל מה שיפה שהוא מתייחס אליה באורך מורכב, זה לא רק מוהההההה או תאווה לכוח. הוא מבין מאיפה זה הגיע.
גלוין מדבר על טבעות הגמדים שעבדו, ומקבל שטבעת רור תימצא במוריה. אך גנדלף מעדכן שהטבעת נלקחה מטריין בעינויים בבורות הכלא של דול גולדור. שלוש טבעות האלפים לא נעשו בידי סאורון, אך הן לא נוצרו להיות כלי נשק. אם סאורון ימצא את הטבעת האחת, שרי האלפים המחזיקים בטבעות יהיו בסכנה. אלרונד מקווה שהשמדת הטבעת האחת תשחרר לחופשי את טבעות האלפים, אך ייתכן שכוחן יובד. אז יש טבעות נוספות מלבד הטבעות של הפרשים, שאנחנו יודעים שהן קיימות. הגמדים, אנחנו לא בוודאות יודעים כמה יש ואיפה הם, אנחנו יודעים שיש שלוש טבעות אצל האלפים, וכרגע הן לא יכולות לעזור, ויכול להיות שאפילו הן יכולות להזיק בהמשך, אם הטבעת באמת האחת טיפול לידיים של סאורון. אני אמרתי, ואני לא יודעת אם זה פתרון אידיאלי, אבל אולי עדיף להשמיד גם אותן מראש ליתר ביטחון.
מה שאני אומר בעניין זה שאם הטבעת האחת תחזור לסאורון, הכל ככה או ככה כבר יהיה עבוד, אם השלוש או בלעדיהן. כן, אפילו השלוש יושחתו, מה שהן עדיין לא מושחתות. מלבד השלוש של בני הלילית, כל יתר הטבעות ממלא קשורות בסאורון, גם אם ההשפעה של כל סוג היא שונה, נגיד, התשע הפכו את המלכים שהחזיקו בהם לרפאים, מלכי הגמדים שקיבלו את השבע לא נקלשו, טוב, קשה מאוד להקליש גמד כל הבירה שהוא צורך, אבל הם לא הפכו לרוחות רפאים משועבדות לסאורון, אבל הטבעות השפיעו גם עליהם כנראה לרעה בדרך כזו או אחרת. כך או אחרת, לא רק שיתר הטבעות הן לא בהישג יד, מרגע שהטבעת האחת תושמד, גם הם יאבדו את הכוח שלהן. אבל זה, כאן יש לנו עוד דילמה. גם הטבעות הלא מושחתות, השלוש, יאבדו את הכוח שלהן, והם יחרצו במידה רבה את הגורל של כל בני הלילית, שעדיין נחזים בשרידים של הכוחות האלה. בעידן השלישי גם ככה הם דוחים, אבל השלוש עוד איכשהו עוצרות חלק מהדעיכה הזאת.
זה משהו שבכלל לא חשבתי עליו לפני, שלאלפים יש תלות בטבעות האלה, והשמדה של הטבעת האחת יכול להיות שמשפיעה מאוד לרעה גם עליהם.
הארץ הולכת ודואכת, מבחינת קסם הולכת ונאחרת לבני הלילית, כאילו תמה שעתם קשה להם יותר ויותר לחיות בארץ הזאת. השלוש עוצרות במקומות מסוימים, במידה מסוימת חלק מהתהליך הזה, נגיד. הטבעת שנמצאת אצל גלדריאל למשל, אחראית במידה רבה לאיך שלוריה נמצאת כמקום שהזמן עוד לא השיג אותו. ברגע שהטבעות האלה יאבדו את הכוח, זה יחרוץ גם את הגורל של השרידים האחרונים האלה.
אלרונד אומר, זו שליחות שאין תקוות החלש נופלת בה מתקוות החזק. אך לעתים זה דין המעשים המניעים את גלגלי העולם. ידיים קטנות מחוללות אותם מכוח ההכרח, בעוד הגדולים נותנים דעתם לדברים אחרים. זה משהו שהוא נכון כמובן גם לעולם שלנו. בילבו מבין את הדברים כרמז לזה שמצופה ממנו לקחת את הטבעת להמשך המסע. אבל גנדלף אומר שלבילבו כבר אין כוח למסע הזה, וגם הוא לא יכול לקחת בחזרה את הטבעת בגלל ההשפעה שלה עליו, שזה משהו שראינו בפרק הקודם.
מה שנקרא האוביט בן המאה ששם את הטבעת ונעלם.
לגמרי. למרות שבמקרה של הזקן בן המאה זה דווקא נגמר לו די בסדר. מתוך הספר, איש לא השיב תשובה. פעמון של צהריים צלצל ועדיין לא דיבר איש. פרודו העביר מבט על פני הנאספים. אכן לא היו מופנות אליו. כל חברי המועצה ישבו בעיניים מושפלות, כשקועים בהירורים. מגור כבד נפל עליו, כאילו הוא ממתין לגזרת גורל שהייתה תלויה מעליו זה כבר, אף כי קיווה לשווא שזו לא תיגזר בכל זאת. בכל ליבו נחשף למנוח, ליישב בשלווה עם בילבו בריבנדל. לבסוף אימץ ליבו לדבר, והשתומם לשמוע דבריו שלו, כאילו רצונו של אחר משתמש בקולו הפעות. אני אקח את הטבעת, אמר, אם כי איני יודע את הדרך. ברור שפרודו ממשיך, זה הגיבור שלנו. הוא כבר ממש רצה לסיים עם כל עניין הטבעת ולצאת לפנסיה מוקדמת עם בילבו בריבנדל, אבל הוא הגיבור שלנו לא סתם ויש לו משימה לסיים. הגורל הביא אליו את הטבעת, וזה גורלו להביא אותה ליעדה הסופי. איני יודע את הדרך, חשבתי שזה משהו שיכול להתפרש בשתי צורות, גם ממש גיאוגרפית, הדרך להגיע למורדור, וגם האופן שבו הוא יצלח את הדרך וישמיד את הטבעת.
אולי הוא עצמו חושב שמתכוון לאחד, אבל למעשה גם השני נכון. ככה או ככה, זה משהו שאנחנו רואים מלא מעט ספרי פנטזיה. הגיבור שלא ממש רוצה להיות גיבור. לפעמים הוא נראה צעיר או חלש או בא מאיזה כפר חסר חשיבות, ודאי יחסית לבעלי העוצמה. רק שטולקין הוא לא רק אחד המייסדים הראשונים של הז'אנר, הוא גם עשה את זה בצורה יותר אמינה ופחות מוקצנת, שלומר מגוחכת, כמו שזה מופיע ביצירות אחרות.
אגב, מה שגם יש לנו פה זה כמו במקרים נגיד שהטבעת השפיעה על פרודו, או לפחות ניסה להשפיע על פרודו לענוד אותה, גם פה הוא מרגיש שיש איזשהו משהו חיצוני שאומר את המילים האלה.
אם נחזור לפרק של צללי העבר, זה משהו שנרמז מדי פעם שיש עוד כוחות שמשחקים בזירה, והם לא כפופים או מנוגדים לכוח של סאורון. למשל, אותו כוח שבדיוק הכניס את היד של בילבו ברגע הנכון, ומצא את הטבעת במקום שאחד האורקים ימצא אותה, למשל, אחרי שהיא נטשה את גולום.
אז יש לנו כוח עליון, או גורל, או משהו שמכוון את פרודו להמשיך, ולקחת עליו את העול הזה, אפשר להגיד.
שזה בהחלט עול.
אלרונד אומר, חושב אני, כי אכן לך, פרודו, נועדה המשימה הזאת, ואם אתה לא תמצא דרך, לא ימצא אין האיש. אבל כבד הוא הנטל, כה כבד שלא יוכל מי להטילו על זולתו. אין אני מטילו עליך, אך אם מרצונך אתה מקבלו, כי אז אומר לך שהיטבת לבחור. ואילו נאספו כאן יחדיו כל ראי האלפים האדירים אשר מקדם, הדור והורין וטורין וברן בכבודו ובעצמו, היה מקום מושבך נכון ביניהם. ספרודו מקבל פה כבוד גדול מאוד מצד אלרונד, ומסתבר שאי אפשר להטיל את משימת נסיעת הטבעת על איש, אלא מישהו היה צריך לקחת את המשימה על עצמו. אבל את המשימה ללוות בהחלט אפשר, וככה סם שוב מסופח אל פרודו גם להמשך המסע.
אני לא יודע אם זה באמת לא ניתן להטיל, או אולי מאוד לא חכם להטיל, כי מי שלא רצה, או רצה מהסיבות הלא נכונות, אהם ברומר, אהם, את הטבעת, יהיה נושא טבעת גרוע מאוד. וזה משימה שגם ככה סיכויים שלא מאוד מאזירים, כשנדבר על טבעת רבת עוצמה, שבסופו של דבר משפיעה ומשחיתה כל אחד.
אנחנו ראינו את זה בכל הדמויות, כולל פרודו אולי, עד עכשיו, שכן, אנחנו רואים את המסע הפנימי שלו עם הטבעת.
ואנחנו נראה שככל שמתקרבים למורדו, הטבעת יהיה יותר ויותר חזקה.
בהצלחה, פרודו. בהתאם לזה שהפרק שלנו הוא פרק על מועצה, לא נוכל שלא לארח פה חברת מועצה נכבדת נוספת שנמצאת איתנו, יקירתי נבט אחנאי.
היי! מה נשמע? איזה כיף להיות פה!
זה הבית שלך.
כן, כן, ואיזה כיף שהפודקאסט פה. הבאת את הפודקאסט כל הדרך אלינו.
אני שמחה מאוד שאתם מארחים אותי פה. אז נבט, את ישבת פה ככה באזור. האזנת בינתיים לשיחות שלנו.
בחצי אוזן.
מה את רוצה להוסיף לנו אולי על הפרק, על הדברים שדיברנו עליהם?
אז קודם כל, היו פה כמה השמצות פרועות, גם על אנשים שכחנים. מותר לשכוח דברים, זה בסדר. ברלימן לגמרי לא אשם באומס שיש לו על המקום.
הוא עדיין יכל להפוך לחמוס לרגע.
זה נכון.
אני חושב שנמיה יותר מתאים.
אני חושבת שהוא אשם ממש שלא בצדק. הוא אדם קשה יום. אין לו זמן להתעסק במועצת אלרונד ולקרוא את כל הכתבים העתיקים וכל זה. ובוא, ארגורן, בתור מישהו שמפריע לו, שבברי יורדים על המראה החיצוני שלו, לא יפה. לא יפה השמנופוביה הזאת. אחי, תרגיע.
יריב ואני דיברנו על זה, שזה שהוא שמן, זה רק מוכיח שהאוכל של הפונדק הוא טוב ואיכותי, זה לא משהו רע.
חד משמעית, אתה גר בעיירה עם הוביטים, כאילו, באמת, באמת. ודבר שני, אפשר לדבר שנייה על השמצות הפרועות של הגמדים בפרק הזה? הולך פה כל כך הרבה, כלומר, ברצינות רגע, נחשף פה האישיו, חלק מהאישיו. אנחנו מתחילים לראות את שיש עניין, שיש חיכוך בין הגמדים והאלפים, הקטע הזה שגלוין בא ואומר לנו, אתם לא נתתם כזה יחס. זה נכון, לגולס, מה קורה עם זה?
נסו לתת לגמד לטפס על עץ, אני לא בטוח שזה יסתיים טוב.
אנחנו נפתור את זה, אנחנו ניתן לקוביות לפתור את זה, אדוני ה-DM, המנחה המשחק, מה דעתך?
נבט, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
איזה כיף, תודה שקראתם לי.
והפרק שלנו בעצם מגיע לסופו, הפרק הכי ארוך בינתיים, אני חושבת שעד להודעה חדשה הוא עוד יישא בטייטל לפרק הארוך ביותר בספר. אני עוד מקווה שנהניתם מהפרק משני החלקים שלו. גדעון, היה לי מאוד מאוד מעניין לדבר איתך, תודה רבה.
תודה.
וזהו, אנחנו מסיימים לשבוע הזה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם הפרק הבא. אם נהניתם מהפרק, אני אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות ותדרגו, אני עוד שמחה מהדירוגים שלכם. אתם מוזמנים כמובן להצטרף לדף הפייסבוק של מסע לא צפוי, פודקאסט תולקינאי, ולקבוצה שלנו, קבוצה לא צפויה, שעכשיו כשנבט פה, אז שוב אני אגיד לה תודה על השם הנהדר שהיא בחרה לקבוצה, זה הרעיון שלה. נשתמע בשבוע הבא. הפרק הוקלט באדיבות הפודקאסט אחרי ההתנפצות, משחקי תפקידים במלסטרה.